עסק בפעם שעברה בסוגיה של לשון הרע. זה לא רק לשון, לעניין של לשון, שוב הלך שהמהר"ל מעריך מאוד בנתיב הלשון להסביר את התכונה המיוחדת של הלשון כאיבר שכלי וכן הלאה וכן הלאה. הלכה למעשה כל אופן של העברת מידע וכל צורה של תקשורת היא נכנסת תחת הכותרת של לשון הרע, דאורייתא. כלומר, גם אין את ההבחנה הזאת שהאיסור דאורייתא שלא תלך רכיל בעמך הוא רק כשאדם אומר ממש בפה, וכל השאר זה דרבנן. גם כאשר אדם מספר, מעביר מידע שלא באופן על ידי דיבור, זה משמע בראשונים, וכך החפץ חיים מביא, שזה נחשב כלשון הרע דאורייתא. אני מחדד את זה כדי להבחין את העניין בין זה לבין אבק לשון הרע. שאבק לשון הרע, כפי שנראה בהמשך, יש לו הגדרה שהיא לכאורה דומה, דבר שנגרם בגרמה או בעקיפין וכן הלאה. אז כאן צריך לעשות את ההבחנה. אופן האמירה, קרי, האם היא מילולית, תקשורתית, רמז, על ידי בידיים, כתיבה, אופן האמירה הוא לא משנה את גדר האיסור, הוא נשאר איסור דאורייתא. נמשיך בעניינים עוד שהחפץ חיים מביא אותה ממש בפתיחת פתיחת הכלל הראשון. דבר שהוא מאוד מצוי זה שאנשים בדרך כלל הוא בן אדם הוא לא מספר לשון הרע ישיר, אבל לוחצים עליו אז הוא אומר. זה מאוד מצוי היום במשפחות או במקומות שאנשים לא מכירים את לשון הרע, והם אומרים, נו, תספר מה היה, מה הוא אמר, ואתה, וכן הלאה וכן הלאה. ההורים לוחצים, פה, שם, הדודה, הסבתא, וכן הלאה וכן הלאה. האיסור הוא איסור גמור. זאת אומרת, גם אם היה לך תירוץ טוב, וגם אם לחצו עליך ולא רצית, אבל הוציאו ממך את המידע, האיסור הוא בעינו עומד. וכאן נכנס באמת התנגשות בין שתי מצוות או שני איסורים, שהוא כיבוד אב ואם ולשון הרע. הרבה פעמים, או לפעמים זה גם כבוד רבו. יש פה הגדרה מאוד מעניינת שמופיעה בסוגיות המקור, שכמה החומרה של העסק הזה היא כל כך עריפה. גמרא מביאה שאדם, גם אם הוא עצם הנוכחות שלו במקום מסוים. דוגמה, הגמרא מביאה שם מצב שבו הרב שלו אומר לו, תשמע, אני, יש לי איזה דין משפטי ממוני עם מישהו, עכשיו, אבל יש לי רק עד אחד. כמעט שבן אדם מכיר את רבו, הוא יודע שברור אם הרב שלו אומר את זה, אז הוא אומר לו, תשמע, תבוא ותגיד, תעיד גם אתה, כי אני צודק, זה ברור, רק מה יש לי רק עד אחד, כדי שיהיה לי שניים, אני אגיד לך מה האמת, ותבוא אתה תגיד. כלומר, זה ברור שזה אסור, זה מדבר שקר תרחק, זה איסור שקר גמור. אז הגמרא מעמידה שלא ככה, אלא מצב שמאדם רק יבוא, יהיה נוכח. זאת אומרת, יש לרבו יש עד אחד, עכשיו הוא אומר לו, לתלמיד שלו, רק אתה תבוא תהיה נוכח בה בדין, אבל אדם רק יראה אותך, הוא כבר יודע על האמת, אפילו זה אסור. אפילו זה אסור, זאת אומרת, אדם, אסור לו אפילו את זה לעשות משום כבוד רבו. כי, הואיל והוא אפילו לא מדבר שקר, אבל הוא, עצם הנוכחות שלו, היא מהווה, כאין עדות, כאין אמירה, גם הדבר הזה נפסק להלכה בגמרא בסנהדרין שהוא אסור. רואים מפה את אותו יסוד, שקודם כל, אפילו אם לא עשית פעולה בפועל, או דיבור בפועל, אלא גרמת דבר שקר, הוא גרמת כאין אמירת איסור על ידי עצם הנוכחות שלך, גם הדבר הזה נאסר. ושוב, אפילו דבר כזה עקיף, הוא אי אפשר להתיר אותו משום כבוד רבו, כשעומד כנגד הדבר הזה לשון הרע או ספק לשון הרע או ספק דבר שקר. זה מוליך אותנו לדבר הבא שהוא מאוד מצוי, קשה מאוד להכרעה והרבה אנשים לא יודעים אותו, והוא שגם אם אדם מגיע לכלל הפסד ממוני, אסור לו להגיד לשון הרע, זה מצוי מאוד בחברות שהן מאוד מחזיקות מכל הנושא של יחסי אנוש ועושים אירועים לכל העובדים וכל מיני פטנטים כאלה. או יותר חמור מזה, אני קיבלתי פעם שאלה מעובד סוציאלי, שחלק מגיבוש הצוות היה סדנה של האנשים של העובדים הסוציאליים, ובמסגרת הסדנה הזאת שתי דבר אחד שהוא שהוא שתי תקלות. דבר ראשון, כל אחד כאילו מספר כל מיני דברים, מספרים על הבית, על בני הזוג, על המשפחה, ויותר מזה גם צריך מספרים גם דברים אינטימיים. זאת אומרת, חלק מפיתוח הקרבה, הקשר העבודה והצוות, הוא שכאילו כל אחד חושף דברים מהבית, מהמשפחה, מהאינטימיות, כולל עם המשפחה. זה תקלה פעמיים. פעם אחת זה עצם החשיפה, את הדברים האינטימיים המשפחתיים, ופעם שנייה זה לשון הרע, פר אקסלנס. עכשיו, אם אתה לא משתתף בסדנאות האלה, ואמרו לעובד הזה, אמרו לו, תשמע, אנחנו מרגישים שאתה לא... אתה לא מספיק בצוות, אתה לא בילדים, קוראים לזה, אתה לא בחבורה. אתה לא בחבורה, כי באמת, אתה חושף דברים כאלה אינטימיים, ודאי נוצרים קשרים נפשיים. ברור שהבחנה בין גברים לנשים שם, מן דחר שמי. אבל זה תנאי לעבודה. זאת אומרת, אמרו לו, תשמע, אתה לא מקצועי. כמובן, עוטפים את זה כמו הדתיים, שעוטפים את הטיעונים שלהם בזקנים של אלוהים. אז שם, עוטפים את זה בזקנים מקצועיים. אבל בסוף, בן אדם הוא צריך להכריע אם משתתף בסדנה כזאת, ונהיה חלק מהצוות, וחושף גם דברים אינטימיים, או דבר אל לשון הרע, או שהוא מאבד את מקום העבודה. נפסק בחפץ חיים הלכה למעשה, אתה צריך לאבד את מקום העבודה. כי אדם צריך לתת את, הכלל הוא שאדם צריך לתת את כל ממונו, ולא לעבור, לא לעבור עליו.
מה
אדם מספר דברים על אשתו, מספר דברים על דברים שמתרחשים אצלו בבית, על
הוא לא אומר אשתי
רע, אז זה תלוי, זה יכול להיות גם רכילות וגם לשון הרע, שניהם ביחד. אם בן אדם מספר דברים שליליים על אשתו,
אתה לא מכיר את אשתו,
בוודאי שמכירים. טוב, אז הרווחנו על ידי השאלה שלך עוד הגדרה, שלא צריכים להכיר את אשתו כדי לזאת. מספיק שהם יודעים שהוא מספר על אשתו, גם אם לא ראו אותה אף פעם, ולפי חוקי מרפי, ביום אחרי זה הם יראו אותה, אז אותה עובר על איסור. זאת אומרת, גם אם בן אדם בחיים לא ראה את איתי ולא מכיר אותו, ואני מספר עליו, זה שנקבתי בשם, וסביר, כמו כל אדם אחר, שהוא עלול לפגוש אותו, ולהגיד, אתה הוא שזה סיפך, זה כבר האיסור. רק אם בן אדם מעלים את השם לגמרי, וגם, שתיים, אי אפשר גם בדרך עקיפין לדעת מי זה, אז... יש צד שאתה יוצא מגדר לשון הרע. אבל פה במקרה הזה שכולם מכירים את כולם, בן אדם מספר על אשתו, זה מספיק, גם אם אף אחד לא פגש אותה. גם אם אף אחד לא פגש אותה אף פעם, השאלה אם זה רכילות או לשון הרע היא תלויה בתוכן. אם התוכן הוא שלילי, זה לשון הרע. אם הוא גם שקר, זה מוציא שם רע. אם זה לא שלילי, כן? אבל זה, שוב, לפי הרמב"ם, מספיק שסיפרת מה היא אמרה, מה היא עשתה, חפץ חיים, אם זה מתייחס... אליך, אל האדם המסופר. ואין ככה ואין ככה נפקמינה המעשיתי, שמקום שאו שדורשים את זה, מבחינת, שהוא כמו שאמרתי, הדינמיקה המקצועית, או לדוגמה, שאדם, אם הוא לא ידבר לשון הרע, הוא לא יתקדם בעבודה. כי הוא צריך לרחל על ההוא וללכלך על ההוא, ולהגיד על ההוא וכן הלאה וכן הלאה. אני חוזר לאותה הגדרה, בן אדם צריך לאבד את המקום שלו, את המשרה שלו, אפילו במחיר הזה, ולא לדבר לשון הרע. כן. מה שאנחנו אומרים בינתיים זה לגבי העניין של דיבור, לא לגבי העניין של שמיעה, כי שמיעה, קודם כל יש חלוקה, כפי שתכף נאמר, בין לשמוע לבין להאמין, זה שני איסורים שונים, שניהם דאורייתא, אבל הגדרים שלהם הם שונים, ובשמיעה אפשר להימנע. בשמיעה אפשר להימנע, אני שאלתי פעם את הרב אבינר במשהו הקשר אחר, אבל הפתרון הוא אותו פתרון, במדרשת הרובה, מה לעשות עם שירה של בנות. אז הוא נתן כמה פתרונות, והוא אומר, במקומות שאי אפשר לצאת, אז הוא אומר, באוזן אחת תשים אתם, ועל האוזן השנייה תישען, וכולם יחשבו שאתה פילוסוף. אז במקומות שבן אדם הוא נמצא באיזו ישיבה, באיזה משרד בכיר, הוא חלק מזה, ותמיד הוא יודע בשלב מסוים בישיבה לקראת הסוף, תמיד דברים לשון הרע, או שתמיד יהיה לו כאב בטן בחלק הזה של הישיבה, או שהוא יתנדב לעשות תה, או שיביא התמים ויסתום את האוזניים, או שבשלב הזה יוציא ספר ויקרא, יסתום האוזניים. ודאי שהפתרון האולטימטיבי בשמיעה זה לקום ולצאת. וצריך להתרגל גם לנקוט בפתרון הזה, דרך אגב. אנחנו כאילו תמיד רצים לפתרונות האחרים, לפתרונות האחרים, צריך להתרגל לפתרון הזה. לשון הרע, קום צא. כי אם אתה לא מתרגל לעשות את הפתרון הזה, אתה מתרגל לשב, כיוון שישב, אז אתה יודע, כמו שכתוב, הוא עומד, אז הוא יושב, אז הוא שומע, בסוף הוא משתתף, כל אחד מכיר את זה מהבדיחות הגסות בצבא. בפעם הראשונה אתה שורף את האוהל, בפעם השנייה אתה הולך הצידה, בפעם הזה אתה כבר יושב, בפעם הרביעית והחמישית, רחמנא ליצלן. אז אני חוזר לדוגמה הזאת, כי היא מאפיינת את סוגיית השמיעה, כמו שתכף נבדיל את הגדרים. אבל בינתיים מה שאנחנו מדברים בינתיים זה על עצם הדיבור, זה על הדיבור. הדיבור, אם האדם מחויב או מכריחים אותו וכן הלאה וכן הלאה, אתה עבד את כל ממונו ולא להשתתף ולא לדבר, לא להשתתף בדבר כזה של לשון הרע, ודאי וודאי, אם זה נוגע רק לאיך יעריך אותו ואיך ידברו עליו, שזה הרבה פעמים דבר עוד יותר מצוי, שבן אדם הוא לא יאבד את הכסף שלו, אבל הוא כן רוצה להרגיש בחברה. הוא כן רוצה להרגיש בחברה, אז הוא מתיר לעצמו ככה על הדרך, פה קצת לרחל, כאן קצת להגיד, פה זה, להשתתף בשיח הבלתי הגון הזה. וכמו שאמרתי מקודם, ההגדרה היא הגדרה מאוד חריפה, עליו, על מעבר עליו, אדם צריך לאבד את כל ממונו, ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, וככה צריך לנהוג הלכה, הלכה למעשה. כן. כן.
אז איך, יש גם מצד שפיבול הורים שלא יזכור את דברו.
כן. איך, אז קודם כל נפסק הלכה למעשה שבדבר הזה אין דין של כיבוד הורים. כמובן, איך אתה עושה את זה, זה לא להתרסק על ההורים, אבל פה פשטות הפוסקים קודם, חפץ חיים מביא את זה גם להלכה, שזה כמו שאביו אומר לו לעבור על כל דברי תורה. אין פה דין של כבוד הורים או זה. כמובן ששריר וקיים הדין שדרך ההערה צריכה להיות בדרך מכובדת, שעומדת בהגדרים של כיבוד הורים. אז בדברים האלה עוד פעם, או שתקום משולחן ותלך לשטוף כלים, או שתתחיל לשיר זמירות שבת, גם אם אתה לא בדיוק גדול העצה ורב העליליה בתחום. והמקומות הכי טובים זה לדפוק על השולחן ולהגיד, בואו נעבור נושא. בואו נעבור נושא. בדרך כלל זה גם שלב התפתחות אצל ההורים. בהתחלה הם כאילו אומרים, יאללה, מה נהיית הדתי? בפעם השנייה הם זזים בכיסא. בפעם השלב היותר מתפתח, זה הם אומרים, טוב, עמית נמצא פה, אז לא נדבר לשון הרע. ובשלב המתקדם, אז האמא בדרך כלל, היא כאילו יותר ככה זה, אז היא אומרת, לא מדברים על דברים כאלה. בשלב היותר מתקדם, מפסיקים פשוט לדבר שמירת הלשון, ויש לך זכויות בשמיים. כן.
אפשר להעיר באמת להורים כאילו על לשון הרע במצורה שההורים לא יפגעים, כאילו האווירה בבית היא טובה, ופשוט להגיד
אם זה עומד בגדרים של, כמו שאמרנו, אם זה עומד בגדרים של כיבוד הורים, זאת אומרת אבא ראיתי ולמדנו השבוע וכן הלאה וכן הלאה, אז זה נפסק להלכה בשולחן ערוך שמותר. זה שוב צריך לעשות חשבונו של עולם, אם כתוצאה מזה הם עצמם לא נפגעים, אבל זה עלול להביא לאיך הסתכלו עליהם וכן הלאה וכן הלאה. אז צריך לקחת חשבונו של עולם, ועדיף ודאי בדברים האלה להעיר, וזה גם ילמד בהמשך, זה שייך גם לדיני תוכחה, להלכות תוכחה. חפץ חיים נוגע בזה בהמשך על הדרך, אבל עדיף ודאי גם בהלכות תוכחה וגם בשמירת הנשון, החפץ חיים אומר שעדיף לחכות שלא יהיו אנשים, ולדבר איתם על זה כשאף אחד לא נמצא, פנים אל פנים, ולהגיד, להעיר בעדינות וכן הלאה וכן הלאה, ולא לעשות את זה במקום שנמצאים אנשים אחרים או נמצאים אורחים וכן הלאה וכן הלאה.
הרב
ברוש
כותב
שמותר
לשמוע לשון הרע של אשתו.
הרב ברוש כותב שמותר לשמוע לשון הרע של אשתו. של אשתו, כן. זה יותר מסויג שהוא נכון רק במקום שבו אם הוא לא ישמע, זאת אומרת בשני תנאים. תנאי אחד, שאחרי שהיא מספרת לך, היא לא תמשיך הלאה. אם אתה כתובת אחת מיני רבות, אז אין שום היתר. היתר הוא רק בתנאי שאתה ורק אתה שומע וצריך, זה נעצר. אחד, שתיים, שזה באמת, אין פתרון אחר לזה שתפרוק את זה. זה מותר במסגרת להיות כתובת לשפיכת הלב, אבל גם זה היתר מאוד מסויג. זה לא שמותר באופן גורף שאישה תשפוך את כל הכאבים שלה באוזני בעלה בלי שום מגבלות. זה היתר מסויג, שהוא כפוף רק למה שאמרתי, לזה שזה באמת המטרה היא פורקן שאין לזה, ובתנאי שאתה הכתובת הבלעדית והאחרונה. וגם זה החפץ חיים כותב שזה לאורך זמן זה לא נכון להשתמש בזה, כי בסוף כשאחד מבני הזוג הוא באופן תמידי שופך את כל הג'יפה שלו אצל השני, אז בסוף זה מגיע, זה, דרך אגב זה עבוד רבי נתן מפורש, שאומר בסוף זה מגיע שאשתו אומרת לו, טוב, כמה פעמים זה יכול לקרות לך? אני במקומך כבר הייתי עושה ככה, ככה, ככה וככה. או שהיא אומרת לו, איזה ליצן אתה? אפשר לעשות ככה, ככה וככה. בסוף, היא, הוא שופך את הלב בפניה כדי לפרוק מהלב, אבל האויב שלו נהיה היא בעצמה, כי היא לא מעריכה אותו. וככה הפוך, ככה פוסק החפץ חיים להלכה בשם עבוד רבי נתן, ולכן הוא אומר להשתמש גם הדבר הזה בערבון מאוד מוגבל. פעם, פעמיים, חד פעמים, מקומי, לא כדבר קבוע. שיחות נפש זה צריך להיות על דברים טובים, לא על לשון הרע.
אבל איך אפשר להעיר אשתך אם הרב
עוד
כותב שאסור להעיר אשתך?
איך? הוא לא שאל על להעיר, הוא שאל רק
כן.
איך? הוא אומר גם, זה עניין תיקון. בסוף אתה לא מעיר לה, בסוף אתה מדבר איתה.
אפשר אבל... אפשר להגיד אשתך עד לבוא לשון הרע?
איך?
לא, זה עד לבוא לשון הרע?
לא, אתה אומר לך, זה לא נכתר, ודאי להגיד אשתו.